שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו לחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצן מזוז.
שלום.
ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו, אנחנו מדברים עם הרב לייטמן בשיחות האחרונות על החברה הישראלית, מנסים ללמוד איך אפשר לקחת את החיים שלנו כישראלים, כל אחד בעצמו, כל אחד עם משפחתו, וכולנו יחד כמשפחה אחת גדולה למקום חדש, לחיים חדשים. ותבואו, יש הרבה דברים מעניינים ללמוד, ואנחנו מקווים שגם היום נפתח אופקים חדשים, נפתיע אתכם עם רעיונות שאף פעם לא שמעתם, אולי הרגשתם בבטן ולא ידעתם להגדיר אותם, ונלך קדימה. אני מביא ככה נקודת סטארט, התהלה לשיחה הזאת, את הסיכום שלי לכל השיחות שעשינו עד עכשיו, דיברנו הרבה על החברה הישראלית, ומה שאני למדתי מכל השיחות האלה זה שאתה מדבר על זה שבעצם החברה הישראלית, היא חברה מיוחדת, שהיא צריכה היום לקחת את עצמה בידיים וללכת קדימה. ללכת קדימה ממקום של לצייר לעצמה אופק חדש, שבאופק החדש הזה יש לנו חברה אחרת, טובה הרבה יותר, שהקוד החברתי שלה, הקוד הערכי שלה, זה שכולנו משתדלים להתייחס אחד לשני כמו במשפחה אחת. ודיברנו על זה מכל מיני זוויות, והיום אנחנו רוצים אל הקוד הזה של כולנו כמו במשפחה אחת, כולנו משתדלים להתייחס אחד לשני בוואהבת לרעך כמוך, אנחנו רוצים לחבר משהו מאוד מאוד שורשי, את התדר המיוחד היהודי שהוא בעצם קדום אפילו לזה שאנחנו כאן במדינת ישראל. אנחנו כאן ויש לנו תרבות עשירה ומפוארת, ופה ושם גם הצלחת לפתוח לנו את הדבר שעומד ככה בבסיס כל התרבות הזאת שהתפתחה במשך אלפי שנים, שבעצם בתמצית שלו כל כולו, כמו שאומרים, זה ואהבת לרעך כמוך. ודווקא המיקוד בכיוון הזה הוא משהו שנותן עוגן, נותן מצפן, נותן משהו שעל פנה שבעזרתו אפשר כמו סרגל למדוד מה נכון לנו היום לעשות כאן בארץ ומה פחות נכון, מה יביא אותנו למשהו טוב ומה פחות, מה יהיה בזבוז זמן ומה יהיה מדויק, מה יכול לתת לנו אופק חדש, תקווה חדשה, אור בחיים. ולמקום הזה אנחנו רוצים להיכנס היום. וניצה, בואי, תכניסי אותנו בבקשה אל הדיון שלנו.
אז כשאנחנו מסתכלים על החברה הישראלית, אנחנו רואים שאחוזים מאוד גדולים ממנה מגדירים את עצמם חילוניים, ומתוך החילוניים אנחנו מבינים לפי סקרים שנעשו ממש בשנה האחרונה, ש-80% מהישראלים היהודים, גם החילונים, מאמינים באלוהים, 67% סבורים שהעם היהודי הוא העם הנבחר, ואפילו 65% מאמינים בתורה ובמצוות שניתנו לנו משמיים. כשאנחנו מסתכלים, אני יכולה להסתכל אפילו על עצמי באופן אישי ועוד רבים כמוני, אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו מה, בעצם למה נולדנו יהודים? מה זה בעצם היהדות? במה בכלל היא מתבטא? איך היא באה לידי ביטוי בחיים שלנו? ויש איזשהו רצון וחיפוש ואיזשהו געגוע לשורש, אבל למהות, באמת לדבר המאוד טהור שקשור ביהדות. וכשאתה מדבר על החזון הזה של משפחה אחת, איך היית מחבר באמת בין השורש היהודי שיש בנו, לבין אותו חזון יפה ומפואר של משפחה אחת, שחיה כבר באמת לפי ואהבת לרעך כמוך?
שורש היהדות זה ואהבת לרעך כמוך באמת. לפי זה אנחנו יצאנו מבבל. כי בבל כולה הייתה הופכת להיות לקפיטליסטית, פרוטקציוניסטית, אינדיבידואליסטית, לכל דבר. החברה הייתה מתפרקת, אנשים מתרחקים זה מזה.
איזו חברה?
בבלית. בבלית, בימי אברהם.
אברהם אבינו. 3,800 שנה.
כן. ואנחנו שיצאנו משם, אנחנו יצאנו מפני ש... מה היה... מה היה החילוק, כן? במה נבדלנו מהם?
אולי תפתח את הדברים, מה זאת אומרת, נבדלנו, חילוק, לא... ימי אברהם אבינו. בבל העתיקה לפני 3,800 שנה.
כן.
אוקיי.
כל האנושות נמצאת במקום אחד, כן? במסופוטמיה. 3 מיליון בערך אנשים חיים באותו אזור, זהו. טוב להם שם. נמצאים בחברה יפה, הכל בסדר גמור. התחילה פתאום תקופה חדשה, שהתחילו להרגיש שבכל אחד גודל האגו. לא הבינו בדיוק מה קורה. אבל כל אחד התחיל להסתכל על השני, אצלו דשא יותר ירוק, הוא ככה ואני ככה והוא ככה וככה, ומתחיל להיות התחרות. כל אחד ואחד. יחד עם זה, זה לא רק תחרות ביניהם, רצו יותר ויותר ויותר. זה הסמל, האגו זה לבנות מגדל עד השמיים.
מגדל בבל.
כן, זהו. רוצים להכיר את האלוקים, זאת אומרת, כוחות בטבע שנוכל לנהל את כולם. אנחנו רוצים לנהל את עצמנו, רוצים לנהל את הטבע, רוצים לשלוט. זהו. זה קפיצת האגו שאז קרה בהיסטוריה. לא הצליחו בזה, ואז, אחרי שלא הצליחו, בערך בתקופה הזאת, ראו את עצמם מחולקים לשני המחנות. מחנה אחד אומר, אנחנו הולכים ומתפתחים, לפי האגו של כל אחד, מי שרוצה, שיעשה מה שטוב בעיניו שיעשה, וככה. וקבוצה מיוחדת הייתה, שהיא אומרת, לא, כל הדבר הזה אומר לנו שאנחנו צריכים להתחבר, דווקא על פני האגו, למצוא את הקשר בינינו, להיות עם אחד, וכל הזמן להתקשר יחד יותר ויותר, כמה שאגו יגדל לא חשוב. דווקא ההפך. האגו גודל, הוא כדי שאנחנו מעליו נתחבר, וכך באמת אנחנו נבנה את המגדל, אבל זה מגדל יהיה ממש עד השמיים, בצורה הנכונה, שמעל הטבע הגשמי, הבהמי, שגודל בנו. אנחנו נשים את הטבע של האדם. אדם זה הדומה לכוח הטבע הכללי, לכל מה שיש מסביבנו. התחלקו ככה לשני מחנות, מחנה אחד התחיל להתפזר על פני כל כדור הארץ, שזה לפי הרצון להפיזור, מחנה שני יצא משם והלך עם אברהם. מה היה במחנה הזה שהלך עם אברהם מיוחד, לעומת האחרים? כוח החיבור. שעל פני כל הבעיות, מיד מפעילים את הכוח החיבור ההדדי. ערבות. אנחנו אחים, אנחנו מחוברים, כל החברה שלנו זה ממש בצורה הדדית קיימת, אין הבדל בין כל אחד ואחד. הכל משותף.
מה פירוש על פני כל הבעיות מפעילים את כוח החיבור?
פתאום אני מתחיל להרגיש כלפיך איזושהי קרירות, אני צריך להתגבר על זה. אתה כלפה וכלפיים גם כן שומרים כל הזמן על החיבור כמשפחה אחת. מתחילים לראות את כל הכוחות הטבע שמתגלים בנו, הרעים, כי יצר האדם נראה מנעוריו, כן? מתחילים לראות את הדברים האלה כאפשרות, הזדמנות, לעוד יתר החיבור.
למה יתר חיבור? אם יש קרירות, אם פתאום אני כאילו...
אז אתה צריך להפעיל על, 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 על הקרירות הזאת שעכשיו
מגלה. קרירות זה כמו סלידה, דהיה?
כן, כן, כן.
אוקיי, ריחוק כאילו.
כן.
אוקיי, אז אם יש ריחוק...
אז אתה צריך לקשור, לקשור אותו? אתה צריך לקצר קשר ביניכם? אתה צריך להתנגד נגד הריחוק? להתנגד ריחוק. ותקח כל אחד ואחד. אנחנו קבענו לעצמנו שאנחנו משפחה, מה שלא יהיה מעכשיו ועלה, אנחנו משפחה. זהו. קוראים בינינו ברית. חיבור, חופה, לא חשוב מה שתגיד.
זה כאילו תפיסת העולם שמייצג אברהם?
כן.
והאסכולה השנייה בעצם אמרה, לא, אם אנחנו מרגישים מרוחקים, אז אנחנו מתרחקים פשוט.
כן.
אוקיי. לאן הגענו עם זה? למה סיפרת לנו את זה? השאלה הייתה...
זאת המגמה של הקבוצת אברהם. והמגמה השנייה זה קפיטליסטית, ככה אגואיסטית, כל אחד מה שטוב בעיניו שיעשה. זה קבוצת נמרות, בוא נגיד, קבוצות נמרות. כי אז שלט מלך נמרות בבבל, שהיה כך חושב. יסוד היהדות זה חיבור. בין אלו שנכנסים תחת השם הזה. והם קראו לעצמם יהודים, מפני שנמשכו לאיחוד. וזהו, וקראו לעצמם בני אברהם, אב העם, שזה היסוד שלו, חסד, אהבה, ואהבת רעך כמוך, וזה הכל. אין חוץ מזה בעצם כלום ביסודו של, של היהדות. עכשיו, כדי לממש את זה, הקבוצה הזאת היא התחילה לנהוג כל מיני דברים מיוחדים. נגיד, מה ידוע לנו שעשה אברהם? פתח אוהל לגברים, שרה לידו אוהל לנשים, היו מזמינים בני אדם, עורכים שולחן, כן, מזמינים אנשים.
על מה היו מדברים שם? כל הזמן אני שואל את העצמי.
רק על אהבה. זה לימד אותם את התורה שלו. רק על אהבה. חיבור, אהבה, מה זה טבע האדם, איך להתקשר זה עם זה, על ידי איזה כוחות אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות שלנו לחיבור, איך אנחנו מתגברים בכל מיני מצבים לא כל כך נעימים, איך אנחנו מחנכים את הילדים לזה, מה בין גבר ואישה שצריך להיות כאן בפנים, דבר מאוד מאוד עקרוני. כן? איך שגבר ואישה גם כן יכולים להיות כמשפחה, זה משפחה בעצם, כן? זהו, מה מסמל לנו את הסמל הזה של חופה, בוא אנחנו נעשה את הטקס מיוחד כזה, כן? גם כן בין גבר ואישה, ובין כולם, בין כל הגברים, לכל אנשים, יחד, ובינינו לבין הכוח עליון, ככה במעגלים, מהזוג עד כל העולם. מה מסמלת לנו חופה עצמה? מה היא מחפה? על מה היא מחסה?
על מה?
על כל פשעים תחסה אהבה, דווקא.
איזה פשעים?
פשעים זה כל אחד מאיתנו, הוא האגואיסט. אנחנו שני אגואיסטים, מתכסים בחופה, זאת אומרת בכוח עליון, שבטוח יעזור לנו להיות יחד, למרות שאנחנו אגואיסטים ורוצים רק לנצל זה את זה. כך יצאנו מבבל. זה כמו שמתכסים בשמיכה אחת. ככה. למה? להיות אחד זה נקרא להיות דומה לבורא, לטבע. ועוד כל מיני מנהגים, חוץ מהחופה, חוץ מהשולחן, ארוך כלפי כל מי שעובר ושב, ברית מילה. כי אנחנו יודעים שאדם יכול להשתמש כדי להתקרב לשני, כן, וזה נקרא חיבור או זיווג, לא באגו שלו, אלא באגו שלו המתוקן. הסמל של האגו המתוקן זה ברית מילה. זה קצת יותר קשה להסביר, כי זה לפי הפנימיות הנשמה של האדם, שבתוך הרצון שלנו ישנו חלק שאפשר לתקן ואי אפשר לתקן. לכן הסמל החיצון על הגוף שלנו, שאנחנו עושים ברית, קריטת ברית. מה זאת אומרת? שאנחנו לא משתמשים בכל הקשר, בכל הרצונות שלנו להתקשר לשני. בכל רצון ורצון יש חלק שאני לא מסוגל לתקן. אז אני לא משתמש בו, אני מצמצם אותו, חותך אותו משימוש.
באיזה רצון לא תפסתי אותך?
בכל הרצונות.
שלי?
בכל הרצונות שלי, של אני מתחבר איתך.
כן.
אני צריך בכל רצון והרצון לעשות בדיקה. ואז אני מגלה בבדיקה הזאת, שבאף רצון אני לא יכול להשתמש בצורה שלמה, במאה אחוז, כדי להתקשר אותך. יש לי שם בכל רצון ורצון איזשהו חלק שתמיד אני חושב לעצמי. ואותו חלק אני צריך לחתוך ולהשליך אותו לאפר. בעיניי שיהיה כאפר. לא רוצה להשתמש ברצון כזה.
המחשבה לעצמי, כמו שאתה מגדיר אותה, כן. המחשבה לעצמי, אם אני מבין נכון, אתה מדבר על טובת עצמי,
לטובת עצמי.
ואז זה כאילו
על פני טובתך. כי ואהבת לרעך כמוך, זה קודם כל לאהוב את הזולת, יותר מעצמו. וכאן אני בחלק הזה לא יכול את זה לעשות, לאהוב את הזולת יותר מעצמי. אני בכל זאת, קודם כל חושב על עצמי. אז אותו חלק אני לא משתמש בו. זה נקרא שאני חותך אותו משימוש, כן? ומסתכל עליו כמו על הזבל. זורק אותו לאפר. זה סמל של הארלה. ומפני שהקשר בין אחד לשני מסמל לנו את הזיווג הגשמי בגופים, כן? בין אחד לשני, האישה היא כסמל החיסרון, נו, כבר נקב, ובעל הוא כסמל הנותן, כן? הזכר, המשפיע. לכן, אם אני משפיע, אני צריך לזהר שיצא לי להשפיע לטובת החברה, לטובת הזולת, ולא לטובת עצמי. לכן זכרים צריכים לעבור ברית מילה.
איך זה דרך אגב, זה מעניין, ואיך זה קשור לקרירות והדהיה שדיברת קודם מול החיבור? קודם דיברת איתי בשני וקטורים, אם הצלחתי להבין את המערכת.
כל אחד ואחד, זה לא חשוב, גם גבר, גם אישה.
כן, אז אנחנו, כאילו אנחנו רגע מסלקים רגע את התמונה של גבר ואישה, מדברים על שני בני אדם.
לא חשוב, כן.
הבנתי, בתהילת הדברים, הבנתי שבין שני בני אדם יכולים להיות בעצם שני סוגי יחסים. או יחס של קרירות ודהייה, שאני אסמן אותו לעצמי ככה, או יחס הפוך שקראת על זה...
מגמה, להתקרבות
והתקרבות. התקרבות, חיבור, קרירות, דהייה.
כן.
אז עכשיו שדיברת, שואבת לרעך כמוך, חייב להיות משהו שהוא נקי מאינטרס עצמי?
אם אני מתייחס לשני בלהתקרב עליו, בלהתקרב לזולת, בתוך הרצון שלי להשפיע לו, להתקרב, זה לא מדובר מיד, אלא אחר כך שאנחנו באמת נכנסים ליחסים כאלה שאני, שנקרא לקבל על מנת להשפיע, שאני ממש נמצא בכל הכוח שרוצה להשפיע טוב לזולת, זה לא מלכתחילה ככה ביחסים בני אדם. אז שם, אם אני בכל הכוח רוצה להשפיע, בכל מה שיש לי רוצה להתקשר לזולת, לטובת הזולת, אני צריך לבדוק איפה נמצא שם ארלה. מה זאת ארלה? זה חלק מהרצון לקבל שלי, הכי קשה. הכי קשה.
כמו שאומרים, ארלת הלב.
כן, כן. אפרה גם כן נקרא. זאת אומרת, שזה כל כך גדול הרצון הזה, שאני לא מסוגל לשייך אותו לטובת הזולת. בו אני בטוח רוצה לעצמי. ולכן אני לא משתמש בו. סימן לאי שימוש ברצון הזה נקרא ברית מילה. שאם אני הולך להשפיע לזולת, אני משפיע בכל היתר הרצונות, בכל היתר חלקי הרצונות, חוץ מארלה שבכל אחד ואחד.
בוא נרגע נסכם את העיקרון הזה.
כן. יש עוד, אבל...
כן, זה איזשהו עיקרון מסוים שככה. זה אומר דבר כזה, אם אנחנו רוצים להתרחק, זה קל, כל אחד הולך לכיוון שלו, זה מאוד פשוט. כשאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להתקרב, זה לא מספיק שהחלטנו, כי אנחנו יודעים שאנחנו מנסים להתקרב, זה לא בדיוק מצליח. Mm-hmm. תמיד גם ברצון, גם כשאנחנו כבר לוקחים החלטה, בוא נתחבר, בוא נתאחד, יש כאילו, אנחנו מגיעים, ויש משהו שזורק אותנו. זאת אומרת, יש לנו מין התנגדות פנימית כזאת לחיבור. Mm-hmm. נכון? אז אנחנו עושים איזשהו ניסיון, ובכל זאת מתרחקים. אני חושבת שכל אחד יכול להרגיש את זה בחיי היום-יום שלו. גם שאתה כבר אומר, אוקיי, בסדר, בוא נשאיר את הכל בצד ונתחבר. אתה בא לעשות חיבור, ואתה פתאום מרגיש איזה כוח שלא נותן באמת להתחבר. נו,
לא ניכנס לזה. זה, הדברים הם הרבה יותר פנימיים.
אוקיי.
כן, פסיכולוגיה הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו עכשיו מדברים. גם כן אני לא חושב שכדאי להתעמק בזה, כי זה מאוד קשה יהיה לאנשים להקל.
אז אולי אני אחזיר את השאלה הראשונה שאיתה התחלנו את הדיון. השאלה שניצה הציבה, אני מאוד התחברתי אליה. מה הקשר בין העתיד, האופק החדש שאתה מצייר לחברה הישראלית כלפרמט מחדש את החברה פה וללכת לכיוון של כולנו כמו משפחה אחת, לבין השורש היהודי העתיק. נכון? זאת כן. השאלה שממנה כן. יצאנו לדיון הזה. אז בוא נסכם אולי את הדברים.
אנשים שיצאו אחרי אברהם מבבל, הם התחילו לקיים כל המנהגים האלו כהעתקה מהפנימיות שלהם לחיים החיצוניים. והיו להם הרבה מאוד כביכול מנהגים, כן, חיצוניים, שהיו מקיימים אותם בתוכם בצורה פנימית, בתוך הרצונות, זאת אומרת, בקשר ביניהם, כחופה, כקבלת אורחים, ואהבת רעך כמוך כללית, כן? וכמו ברית מילה, ועוד ועוד הרבה דברים. זאת אומרת, במידה שהם התחילו לקיים את ואהבת רעך כמוך, הם התחילו לגלות כל מיני אופנים בואהבת רעך כמוך, רוחניים. ואז הם הרגישו שבעולם שלנו כהעתקה, מה יש בהם כאן כסימן? נגיד הם פתאום גילו שבדרך לתיקון היחסים ביניהם, ישנה תקופה שהם עוברים שנקראת סוכות, שהם צריכים להיות תחת סכך, תחת האור מקיף, תחת השפעת החסדים, אור החסדים, שמנקה אותם ומתקן אותם. באיזשהו אחד מהתקופות, הם הרגישו שהם צריכים להיות בהקפאה, ברצון שלהם, כמו במדבר. והם באמת היו במדבר, בצורה, בבחינה היסטורית. כן? גם הם עברו במדבר. האבות שלנו, מרגע שהם עזבו את הבבל והלכו עם אברהם, ועד שהם הגיעו לחורבן בית המקדש השני, כל התקופה הזאת, מה שהם עברו, הם בעצם עברו גם בצורה פנימית וגם בצורה חיצונית, בהתאמה בין שתי עולמות. כי הם קיבלו וקיימו את שיטת התיקון, הרצון האגואיסטי של האדם. והתקדמו עמו, עם התיקון הזה. עד שהתיקון הזה הפסיק בחורבן בית שני. ולכן תפילין, תלית, קורבנות, תפילות. תפילות לא היו כמו שהיום, אלא כל אחד לפי המצב הפרטי שלו. סוכות, פסח, כל מיני דברים. כמה שהם עברו, הם קיבלו את הדברים האלה, כמו שעברו את זה בפנימיות, ביחס ביניהם, ביחס ביניהם כלפי הכוח העליון. כן? גם כן עשו את זה בצורה גשמית, כי זה היה בשבילם עולם אחד. עולם אחד. אם אני חי במצב שבשבילי להתייחס יפה לזולת, זה נקרא לכבד אותו במאכלים, ברוחניות. אז אני מכבד אותו בגשמיות במאכלים. אני לא נותן לו סתירה עם היד שלי בגשמיות, וברוחניות אני שולח לו נשיקות. אני נמצא באולם אחד. בשבילי עולם הגשמי ועולם הרוחני זה מכלול אחד. אני לא מרגיש שינויים.
מה זה לכבד אותה במאכלים בפנימיות?
לגרום למילוי פנימי.
לזולת? אני יכול לגרום מילוי פנימי לזולת? זה נקרא להכיל אותו כאילו?
כן.
זה נקרא...
בטח. זה נקרא כיבוד אורחים.
אז אם אני מבין, זה מאוד עמוק מה שאתה מדבר, אבל אני אראה מה אני אשקף לך מה שהבנתי ותדייק אותי. אתה אומר ככה, יש אדם והזולת. וביניהם יש, בין האדם לזולת, יש מערכת יחסים. כן. שיכולים להיות בה כל מיני הרפתקאות ואופנים וסוגים שונים, שבגדול הם מהולקים לשתיים, או מגמה של התקרבות, או מגמה של התרחקות, ובפנים המון המון דברים, המון תמונות. לכל מה שאנשים מרגישים ביניהם, כאילו בין הלבבות שלהם, ביחסים ביניהם, הם גם מביאים את זה לידי ביטוי בחומר.
כן.
אז נגיד עכשיו נתת לי דוגמה שיש הכנסת אורחים, או לכבד מישהו במשהו.
אז אצלי הכנסת אורחים בצורה פנימית.
כן, מה זה? זה מה שאני שואל.
זה נקרא שכל אותם הרצונות שקודם היו מרחיקים בינינו.
אותה קרירות.
כן, שהייתי מזלזל בה, שהייתי ככה ככה, לא שם לב. פתאום אני רואה שאני יכול לקרף את הרצונות האלה, להשתמש בהם כדי להשפיע, כדי לעשות טוב. זה נקרא הכנסת אורחים.
הרצונות שלו זה האורחים של, כאילו...
גם אני טיפה התבלבלתי.
כאילו, מה זה בדיוק אורח? רצון שהוא לא שלי?
רצון שלי?
כן.
כלפייך, נגיד.
כן.
שקודם היה רחוק?
כן.
משימוש הנכון. אגואיסטי היה.
כן.
ועכשיו אני לוקח את הרצון שלי, ועל ידו, בתיקונו, מתייחס טוב לזולת. נגיד אלייך.
כן.
זה נקרא, נקרא הכנסת אורחים. אני לא מכניס בי שום דבר, חיצון. כל העולם זה רצונות שלי. אם אני מתקן כך את הרצונות שלי, זה נקרא הכנסת אורחים. וכך אני מקרב אותם, וכך אני הופך אותם לשלי. נלך לצורה אחרת, יותר עממית.
אוקיי.
כן? אז כל הרצונות שלי כלפי כל העולם, או כלפי אנשים מסוימים, שאני יכול לתקן אותם, מלהשתמש, לנצל אותם, להפוך, לעשות נחת לזולת, נגיד שזה נקרא הכנסת אורחים. No. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שבעולם שלנו, ההעתקה מזה, שאני מכניס אורח הביתה. כן? זהו. אז יש לזה ממש סדר שלם איך לעשות זאת. לא שקלו כמו שאנחנו היום עושים. אלא פעם זה היה ועוד נשאר בכמה מתרבויות הוותיקות, שזה ממש... איזה פולחן שלם, איך מביאים את האורח, איך מכניסים אותו, איפה הוא יושב, באיזה נוח, באיזה טוב, איזה ריחות אני עושה, ואיזה מוזיקה, ואיזה, מה אני, איך אני מכבד אותו, באיזה צורה, יש בזה תקסים אין סוף. זה הכל נובע מהתיקונים האלו. נו?
זאת אומרת, היום אני מנסה להסתכל על, נגיד, זה אחד המנהגים, באמת אחד המנהגים המאוד חזקים ב...
כן, אבל זה...
כן, אבל זה רק איזשהו היבט חיצוני,
כן,
למשהו שהוא יותר פנימי.
צריך, כן. כן, כי אנחנו לא מבינים, אנחנו לא עוברים תיקונים האלה פנימיים, לכן אין לנו כנגד זה העתקה החיצונית. אנחנו לא מבינים זאת. זה כמו שילד קטן. אפשר להגיד לו, תעשה כך, הוא יעשה, אבל הוא לא יודע למה אנחנו אומרים לו. כי אין לו פנימיות הדברים האלה, הוא לא חרד מלקיים דווקא ככה או אחרת. אז כנגד כל התיקונים, יסוד כל התיקונים שכל האגו שלי, אני צריך קודם כל לבדוק אותו האם אני משתמש בו לטובת הזולת, באיזה חלק ממנו כן אני יכול להשתמש לטובת הזולת, באותו חלק להשתמש, באיזה חלק שלא יכול להשתמש לטובת הזולת, אני לא משתמש בכלל, מקפיא אותו. זה כל רצון ורצון, מתרייג רצונות שישנם בכל אחד ואחד כלפי הזולת.
זה נקודת התחלה, לבדוק את האגו שלי?
כן.
מה זה בדיוק אגו? אז אם כבר...
רצון לקבל, לבדוק... רצון ליהנות בעצמי על חשבון הזולת. על חשבון הזולת.
עוד פעם, הרצון שלי...
אגו זה נקרא במה שאני רוצה לנצל את הזולת.
אוקיי, מה אני עושה עם הנטייה הזו? זה טבעי, לא דרך אגב.
אה? טבעי.
זה כל אדם בעצם.
זה כל אדם, אם הוא בודק את עצמו, אם הוא רוצה להתקרב לזולת. מלכתחילה, אם הוא רוצה להתקרב לזולת, אז הוא מתחיל לראות עד כמה שההפך, הטבע שלו ממש מכוונת אותו לנצל את הזולת. מי שלא מנסה להתקרב לטובת הזולת, להתקרב לאהבת הזולת, הוא לא מרגיש שיש לו אגו. העובדה, אנחנו רואים הרבה אנשים, תשאל, כן? אתה רואה לפני הבחירות, כולם כאלו משי לבן. מה זה כולם ממש, אתה יודע, פרווה לבנה על כל אחד, כזאת, אתה יודע, נעימה, יפה, טובה, כולם כאלו, נו, מה זה? מלאכים, כן? הם לא משקרים. אנחנו חושבים שמשקרים. אלו משקרים ואלו לא, ואלו פחות ואלו יותר. או כולם שקרנים. אף אחד לא משקר. אף אחד לא משקר. למה? לא מרגישים את האגו שלהם. למה? לא עבדו אף פעם לטובת הזולת. לאהבת הזולת. האגו זה רק מה שנגד החיבור. החיבור הלבבות ללב אחד. לכן אם אתה שואל אותי, מישהו בעולם יש שמרגיש את עצמו לרשע, אין דבר כזה. אין.
אגו זה מה שנגד חיבור הלבבות ללב אחד.
זה מה שמתעורר באדם, בתנאי שהוא באמת הולך לאהוב את הזולת.
זאת אומרת, אם אני משליך את זה על מה שאתה מסרטט לנו כאופק של החברה הישראלית, אתה אומר, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו חזון, שכולנו כמו משפחה אחת.
או שנתחיל לעבוד באהבת הזולת כמשפחה אחת, נתחיל להרגיש התנגדות הפנימית שבכל אחד ואחד. וזה בדיוק האגו שעליו מדובר. שאותו צריכים לתקן. וכל היתר זה סתם בהמיות. כולם כבהמות נדמו. אין בזה שום דבר שצריכים לתקן. האדם רוצה סתם לזלול יותר, לנוח יותר, קצת לנצל את הזולת ככה שיהיה לנוח. זה לגמרי לא מה שצריכים לתקן. לא זה, לא זה בכלל.
אז אני אמצא לעצמי כזה ציור. יש לנו ספינה.
כן.
והיא נוסעת לאיזשהו נתיב מסוים.
כן.
היום הספינה שלנו כחברה ישראלית נוסעת לאיזשהו נתיב שלא ברור אפילו לאן היא נוסעת, אבל זה משהו רע.
No.
אנחנו אומרים, בוא נכוון את הספינה הזאת למקום חדש. המקום החדש הזה, החוף מבטחים שאליו כדאי לנו לנסוע, זה מקום שבו כולנו נרגיש כמו במשפחה אחת. נאמר שאנחנו מבינים את החזון הזה שאתה מציע לנו, ובאמת רוצים לאמץ אותו אל ליבנו. ועכשיו אנחנו מסובבים את הספינה שלנו לכיוון המטרה הזאת. זאת אומרת, אז קודם כל התהלנו, כמו בכל פרויקט, להגדיר מטרה. מה המטרה?
כן.
הגדרנו את זה כמטרה. כן. עכשיו אתה אומר, אם באמת, באמת
אומרת, מכל... אתה כבר רוצה ללכת כמו אברהם, לכיוון של אברהם, שציווה,
שכיוון
אותם. לא של נמרות, לא של כל האנושות, אלא לכיוון מסוים שהוא נקרא כיוון אברהם. ככה? נכון או לא?
כן.
אני רוצה שאנחנו...
כן, אז אני מתרגם אותך עכשיו.
נקשור את עצמנו לשורשים.
יפה, אז זה בדיוק, לקחת לי את המילים מהפה, אז אתה אומר לי, בעצם הגדרת המטרה הזאת, כאידאה שאליה אנחנו רוצים, כמטרה, אתה יודע מה, אידאה דברים גבוהים, כמטרה שלנו כחברה ישראלית, בזה אנחנו קודם כל התפקסנו על תפיסת החיים של אברהם אבינו. בזה כן. יעני, חזרנו לדבר השורשי ביותר שלנו, כן?
נכון.
עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז זה קודם כל החיבור לשורש.
נכון.
זאת אומרת, אין דבר שהוא בעצם יותר אנחנו מזה. כן. אם זה השורש, אם זה אברהם אבין.
זה בדיוק אנחנו ולא לא פחות ולא יותר.
יפה.
וכך צריכים ללכת.
יפה. עכשיו אתה אומר, היה ונלך על זה, עכשיו כן. מחכות לנו פה הרפתקאות. שלב ראשון.
מה שמחכה לך בדרך... אתה יכול לפתוח חומש ולראות. זה מה שבדיוק מחכה לך.
לנו כאן היום.
כן.
מה מחכה? מעניין. מה מחכה לנו? אם נגיד ניקח באמת, אתה מדבר על זה שזה יהיה ממש, שהציבור ממש מרגיש את זה, מבין את זה ואומר, אנחנו רוצים את זה.
כן.
לא איזה חרטה משהו אחר, את זה. אנחנו רוצים לבנות פה חברה שואבת לרעך כמוך ירד מהסטיקר על האוטו לתוך הלב שלי, ואפילו אמרת קודם שזה מאוד עדין ואני צריך כל הזמן לבדוק, כי כל הזמן הקרירות מתגברת וכל הזמן אני בעצם לעצמי ולא וכל הדברים האלה. רוצים את זה. כן? מגדירים את זה, מבינים. זאת אומרת, יש פה איזשהו שלב ראשון של בכלל לעכל מה החזון הזה שאתה מציע, ועד כמה הוא... עד כמה הוא עמוק, זאת אומרת, זה כאילו מילים קטנות.
זה כל האנושות מימי קדם ועד היום. אותו דבר. או שאתה הולך לפי הטבע, או שאתה הולך למעלה מהטבע. אין לך יותר שום דבר.
איזה טבע? לא הבנתי.
הטבע האגואיסטית, הטבע של האדם. להתרחק, לנצל את הזולת, לטובת עצמו. או להתקרב, ולנצל את עצמו, לטובת הזולת. אחד משניים. יש סך הכל בטבע שתי כוחות, כוח השפעה וכוח קבלה, מי יותר ומי פחות. מי שולט על מי. זה סך הכל מה שיש.
מה זה כוח השפעה וכוח קבלה?
כוח קבלה זה שאני רוצה מכל הדברים לנצל את עצמי רק מה שאפשר, וגם כן נהנה מזה שאני מנצל את הזולת, אפילו שלא צריך ממנו כלום, משפיל אותו ומזה יש לי תענוג. וכוח ההשפעה זה שההפך, שאני... הופך להיות המשרת לזולת.
אז בעצם להיות יהודי זה ללכת לפי השיטה של אברהם, כן. שעליה אתה בעצם מדבר ומגדיר אותה כחזון,
כן.
חדש, ישן למעשה.
בטח, ואכלתי חזן... ישן נושן, זה ברור. אין כאן שום דבר
וזה
חדש.
וזה נקרא להיות יהודי בעצם.
כן, ואז כל התורה לפנינו, שאנחנו נעבור אותה לפי ספר תורה, בדיוק כמו שכתוב. כל אחד ואחד וכולנו יחד.
נעבור.
תוכנית הפשוטה, תוכנית של כל, של, של, של האדם, של כל המציאות.
כן? כשאתה אומר שנעבור את כל...
נעבור בפנימיותנו. ביחסים בינינו. מה נעשה? אותה קבוצה שיצאה מהבבל.
כשאתה אומר פנימיותנו, עכשיו אני מבין שאתה מדבר על היחסים בינינו, כן?
כן.
כאילו אתה מתייחס ליחסים בין אנשים
כעבודה פנימית.
עבודה פנימית שלהם?
לא רק עבודה פנימית שלהם.
לא בידיים, רגליים.
אתה כאילו, אם אני מבין, קשה לפעמים להבין אותך, אבל אם אני קולט, אתה כאילו מבדיל בתוך החיים כאילו שתי שכבות, שכבה פנימית קצת יותר ושכבה חיצונית יותר. שכבה פנימית יותר...
בוא נגיד בינינו. בשביל מה? כמובן אנחנו שלושתנו.
בינינו.
אנחנו עכשיו נמצאים בבבל. סביבנו בבל, כל אחד רוצה לנצל את הזולת.
היום?
כן.
לגמרי.
לגמרי. אנחנו בינינו מסכמים שאנחנו יוצאים מהבבל. הולכים לארץ כנען. מה נקרא בינינו ארץ כנען? ששם אנחנו יכולים לדאוג ולאהבת לרעך כמוך. מי זה רעך? אנחנו בינינו. כל אחד דואג לזולת. הרצון שלך קודם לרצון שלי. בשבילך הרצון שלי קודם לרצון שלך, וגם כן כך עם הגברת. זה שאנחנו קובעים כאלו יחסים בינינו, זה נקרא שאנחנו מתנתקים מהבבל. אז אני לא הולך לזופר, אני הולך, לא הולך לעבודה, הכל אני עושה, רק בפנים, בינינו אנחנו קבענו שבמסגרת הקטנה שלנו, כך אנחנו מתנהגים. מין קיבוץ כזה מיוחד הרוחני. רוחני הכוונה שזה ברוח שלנו, הפנימי. אנחנו רוצים לזה להגיע. כן? לא. אז בדרך קוראים לנו כל מיני מאורעות פנימיות, היחסים, הרגשות בינינו. אנחנו יכולים לפתוח חומש, ופתאום אנחנו רואים שזה ככה נעשה אצלם. אנחנו פתאום מבינים, אברהם היה בבאר שבע, ירד למצרים, חזר לבאר שבע. אנחנו מרגישים מה זה באר שבע, מה זה מצרים, מה זה כל הדברים האלה. זה לא גיאוגרפיה, זה גיאוגרפיה פנימית. איך אני עולה ואיך אני יורד ביחס אליך, ביחס אליה ולכולם וכולם אליי. פתאום אני מתחיל לראות שמדובר בעצם על הגיאוגרפיה הפנימית שלי, על היחסים שלי כלפי הזולת, בלבד. אותו ואהבת רעך כמוך, איך אני מקיים בכל רגע ורגע, מסופר באותו ספר, רק בציור, במפה, כן? כאילו גיאוגרפית, אבל זה גיאוגרפיה פנימית, איזה רצונות אלו ואלו, איך אני משתמש בהם, וכו' וכו'. תורה הופכת להיות להוראה, למצב לספר שאני לפי הספר הזה מתקדם לקראת מה, למה, ואהבת לרעך כמוך בצורה שלמה. היא מספרת לי איך אני צריך להרגיש את עצמי בכל צד ושל, ברגע אחר רגע, ברגע אחר רגע, אם אני נמשך ואהבת לרעך כמוך. פתאום מתעוררים ברצונות האגואיסטים החדשים. זה נקרא שנפלתי למצרים. כן? פתאום יש לי שם פרו שרוצה לתפוס את השרה. כן? גם כן. זאת אומרת, האגו שלי רוצה לתפוס את הרצון שכבר תיקנתי אותו כדי לנצל אותו. זאת אומרת, אני ביחס לזולת, כבר רואה עד כמה שהאגו שלי רוצה את היחסים שלי עם הזולת, שהיו טובים כבר באהבה ש, 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 שתיקנתי אותם, או האגו שלי עכשיו רוצה לנצל אותם. כן? נגיד, היו לי איתך יחסים טובים באהבה, בידידות, פתאום רצון שלי בא חדש האגואיסטי, ואני משתמש בו כדי להגיד, אורן, תלווה לי בבקשה $1,000. ובטח אתה בשמחה עושה לי את זה, כי אנחנו אוהבים זה את זה, אנחנו כל אחד רוצה את הכל לתת לשני, ואני בעצם משתמש באגו שלי, מנצל אותך את היחסים בינינו הקודמים, ולוקח ממך ולא מחזיר וכלום.
זה כאילו ארמומיות כזאת.
אז, כן. כאילו אתה מנצל. זה נקרא שאני נמצא בשליטת פרו. שפרו לוקח שרה ורוצה ליהנות ממנה. ועוד ועוד. אתה מבין, אפשר... כך אנחנו מרגישים.
זאת אומרת, זה הכל בין אנשים.
בטח. הכל בשימוש, במימוש. ואהבת לרעך כמוך.
בין אנשים.
בטח, מי עוד? לא לחיות. ודאי שזה מקרין גם כן לדומם, צומח וחי. לכל המציאות. וגם כלפי הבורא.
עכשיו, בדוגמה שנתת, זו דוגמה מאוד טובה. מה היא ממחישה? היא ממחישה מה שהבנתי גם קודם שאתה מדבר עליו. נתת דוגמה שמישהו, יש פעולה ויש כאילו כוונת הלב. יש פעולה שאתה בא אליי לבקש הלוואה, כי יש בינינו יחסים טובים.
מה זה יחסים טובים? אהבת נפש.
שאני אוהב אותך.
וגם אני אותך, אבל פתאום קפץ בי האגו. ויחסים בינינו, זה נקרא שרה. הרצון לקבל המתוקן. ואז אנחנו חיים ממש נפש בנפש. ופתאום קופץ לרצון האגואיסטי, ואני מנצל את המצב הקודם לטובת האגו הזה. זה נקרא שפרו שקפץ בי, האגו רוצה לנצל את השרה לטובתו.
אפשר שנייה בלי שרה? כי היא מבלבלת אותי, אני לא מצליח שנייה, אני שם אותה בצד, אני מכבד אותה, אימנו, אבל שנייה גם בצד. יש אהבת נפש בינינו.
כן.
יש ואהבת לך כמוך בינינו.
כן.
על בסיס זה אתה בא אליו, אתה אומר לי, אורן, אני צריך הלוואה.
לא, אפילו לא הלוואה, אני אומר לך.
לא משנה, משהו.
בטוח שאני אתן לך הכל, כרגע אני צריך. אתה אפילו לא שואל, יש לך הזדמנות לתת, אתה בשמחה ככה, מביא לי כך, הכל.
כמו לילד שלי, כאילו.
כן.
אוקיי. ואז פתאום...
אתה לא שואל מתי תחזיר, לא תחזיר, אין לך. אתה פשוט, יש לך הזדמנות לתת, ואני מגלה חיסרון. בשבילך זה הנחת שאין יותר.
הזכרת לי עכשיו את אבא שלי ואת ההורים שלי, שתהיה באמת אנשים טובים, מעסיקים אותנו. אז ככה הם בדיוק בצורה כזאת. עכשיו, זה כאילו שלב א' רק.
כן.
אחר כך יש פה איזה התפתחות. שמה? שאמרת פתאום שבתוך הלב שלך, הרי שנתתי לך משהו לעזור לך, פתאום כאילו האהבת נפש הזאת שהייתה עד לפני רגע בלבך, היא פתאום כאילו קצת התעדתה לה, וקם איזשהו כוח אחר, שהוא כבר...
אגואיסטי, שאני רוצה להשתמש בכל הזולת. זה הפרו. סמל של האגו.
אז מה שאני מבין מהדוגמה הזאת, למה אני נאחז בה? כי אני מבין...
למה פרו רוצה ביהודים? לא רוצה להשתמש בהם. כי יש בהם מלכתחילה, לפני שהם באו למצרים, יש בהם ביניהם יחסים טובים, יש בהם כוח השפעה. אם אני משתמש בכוח השפעה לעצמי, אני יכול לנצל את הזולת, אני נהנה, אני... איזה טובה אני יכול לעשות. נגיד עכשיו אני אומר לכולם, יש לי נגיד בעולם כמה מיליונים אנשים האוהדים שלי. אני אומר לכולם, חבר'ה, אני נמצא בצרה, כן? אני, כמו שאומר רבש, אני רוצה לקנות לאשתי יעלום שעולה $1,000,000. תעזרו לי. אז אני משתמש ביחס שלהם יפה אליי, שאני כל הזמן לימדתי אותם איך להשפיע. עכשיו אני משתמש במה שלימדתי, ואומר, נו, תביאו לכל אחד כמה דולרים, שיהיה לי $1,000,000 לקנות יעלום לגברתי.
סוג של שחיתות.
זה בדיוק.
זה ניצול. זה ניצול כאילו...
זה ניצול של התורה.
כן.
זה ניצול של, של הקודש. זה ניצול של אהבת הזולת. זה בעצם עבודת מצרים. מצרים עלינו, על היהודים. שרוצים להמשיך ואהבת רעך כמוך, ולא מסוגלים, כי כל מה שהיו עושים, הפרעה היה מוצץ.
אז אתה אומר מצרים, אתה מתכוון לאיזה כוחות נפש שמתעוררים בינינו, פה, בתוך ישראל.
ודאי, מה, צריכים לצאת למצרים? כדי להיות במצרים? עכשיו בינינו, במאה ה-21, אנחנו כאן, עוברים כל התורה כולה בינינו, בלי לצאת מהחדר הזה.
ההתרשמות שלי עד כה, מהשיחה, אני חייב להגיד, התחלנו ככה שהחזון החדש לחברה הישראלית זה לבנות פה חברה שהיא באמת...
זה מה שאנחנו רוצים?
כן, זהו. עכשיו, אז התחלנו מחזון בין שלוש מילים, ואהבת לרעך כמוך. זה הקוד החברתי החדש לישראל 2013 והלאה. ופתאום בתוכו נפתח לי עכשיו איזה כאלה רבדים ודיוקים של כאילו של טוהר ה... כאילו מתי זה...
פנימי בין בני אדם. כאילו עשית חתך על כל אדם ואדם, פתחת אותם, ועכשיו חשוב לך מה היחסים בין כולם.
לא רק מה היחסים, עד כמה זה נקי. שפתאום זה מתלכלך עוד פעם, ואז עוד יותר ל...
זה ודאי, זה בכל רגע מתחדש, הרצון לקבל, מתגדל, גודל וגובר, ופותח את עצמו באגו יותר ויותר.
מה לקבל? שאתה אומר רצון לקבל, מה לקבל? רצון לקבל אמרת.
תענוג על חשבון הזולת.
בוא נסתכל רגע על היהדות. נגיד שאני עכשיו, נניח שאני מנסה לחשוב רגע על...
כל היהדות היא העתקה מהתהליך הפנימי שאנחנו עוברים בלקיים ואהבת לרעך כמוך, שזה הכלל. למה זה הכלל? כלל זה נקרא שבכל רגע ורגע, מה שלא קורה בינינו, מה שלא קורה בכל אחד ואחד לא חשוב, אנחנו מקיימים את הכלל. אז תורה מספרת לנו איך אתה... נגיד, על פני כל אגו ואגו, כל הזמן מקיים את הכלל, עולה, יורד, עולה, יורד, לפי האגו שלך, אבל אתה כל הזמן נמצא מעל הכל, מכל הרצונות שלך, בלקיים קשר עם כולם. השפעה התאורה. ואז מספרים לך, מתחילת ממילה בראשית, ועד מילה האחרונה, ישראל בתורה, כן? כל הסיפור הוא, איך אתה מקיים כלל, ואהבת לרעך כמוך. זה הכל.
היהדות היא בעצם השיטה לחיבור, הגישה לחיבור.
בלבד.
בלבד. למעשה, זה העניין.
כן.
זאת אומרת, וכל התורה מתארת מה קורה רק אחרי שקודם כל מחליטים להתחבר.
אחרת אין תורה.
אחרת בכלל אין תורה.
נכון. Okay.
זאת אומרת, היא נכנסת בכלל לתוקף, רק אם קודם כל התנאי המקדים, בוא נגיד לתורה, זה הרצון האחד, בוא נתחבר.
לכן אברהם נקרא אב עם?
לא הבנתי.
כי אם ממנו מתחיל להיות היהדות?
לא הבנתי.
כי הוא שאמר, ואהבת לך כמוך,
כן.
הוא בזה שם את תחילת כל ההתפתחות הקבוצתית, כעם, כן? כלפי ואהבת לך כמוך, כלפי השפעה, כלפי הבורא. מה היה לפניו? לפניו היו רק אנשים בודדים, מאדם ועד אברהם, 20 דורות, כן? אנשים בודדים היו עוסקים בזה. עוד לא הייתה תורה. תורה זה קשר בין בני האדם. ואהבת לרעך כמוך. לפני זה היה פשוט בצורה ישירה כלפי הבורא. מאדם ועד אברהם. אבל זה לא חשוב לנו. הצעדים האלה הקודמים זה לא קיימים בנו.
יש לנו עוד כמה דקות, ואני דווקא מת רגע טיפה לסתות מהנושא, אם אתם תסכימו. אמנם, שהכל טוב ויפה והכל נכון, ואהבת לרעך כמוך, זה באמת חשוב והכל. בכל זאת, שחושבים...
בכל זאת. רק לא זה.
לא, לא, לא.
בואי נתעסק במשהו.
לא, לא, זה בסדר, אבל השאלה היא ככה. בתחילת השיחה היה לנו שלוש מילים, ואהבת לרעך כמוך.
לא. ועכשיו?
עכשיו גם יש לנו שלוש מילים, ואהבת לרעך כמוך.
רק קצת קיבלו נפח.
בדיוק.
יופי.
לא רק קיבלו נפח, קיבלו איזושהי דרישה לדייק יותר ויותר את... לטהר יותר ויותר את הלב שהוא באמת יהיה מכוון כמו וקטור, באהבה באמת לזולת ולא ככה ב...
אלה מה חשבת? שקודם ואהבת לך כמוך, אתה בעצמך אומר, נעביר את זה לסטיקרים על האוטו לפנימיות הלב. אתה אמרת לו אני.
כן.
נו, אז זה מה שקרה לנו? קצת. כן. נגענו.
כן. עכשיו, קצת ב...
נו.
אם... באמת אנחנו מאמצים את הסיפור הזה, כאן בישראל, לא בכאילו, אנחנו לא עכשיו בפוליטיקות, בכאילו, באמת.
נגיד, לוחצים על הכפתור, ומרגע זה והלאה, כולם נמצאים באהבת אחים.
לא, זה כבר הסוף אני חושבת, לא?
או מה?
אני חושבת דבר ראשון, אני כאילו, מה שאני הייתי רוצה, זה קודם כל הלחיצה הראשונה, שכולם בכלל נרצה להתחבר.
זהו, אני מהמקום הזה...
קודם כל נרצה, כאילו, אני עוד לא רוצה להתחבר, בדיוק.
עכשיו, קודם כל...
הנה, אתה רואה? גברת נרצה, היא מרגישה להתאר.
אז צריכים לעשות מה שעשה אברהם.
מה?
הוא קודם כל התחיל לפרסם את הידיעה.
אז יש לי, אתה פה הנציג שלו, אז אני מרשה לעצמי לשאול אותך. גם אמרת קודם, באוהל של אברהם, היה אוהל, ושם דיברו על אהבה.
כל תלמיד כל התלמידים שלי, ובשביל זה אני מלמד אותם.
רגע, רגע, חכה עם התלמידים
שלך. שיפזרו את הידיעה הזאת לכל העם.
שנייה, לא להתחמק לי. אני פה עכשיו איתך בדיון, אתה נציג של אברהם, הבאת את זה. אני שואל ככה. אם באמת, אנחנו באמת נרצה לממש את הידיעה הזאת. באמת. עם כל העמקות הזאת שעכשיו דיברנו עליה. איך, תן איזה טעימה ככה, לאיזה חיים זה יביא אותנו? זאת אומרת, מה זה נותן, כאילו, תכלס, אני שואל.
זה...
כאילו, אני מכבד את התורה, ואהבת לך כמוך והכל, אני... בסדר, מכבד הכל, מה זה נותן?
אני לא דורש את זה ממך, זה עניינך. לכבד לך, את גם כן לא יודע מה זה מילה לכבד.
לא, אתה יודע,
זה... שים אותה בארון, תסגור אותה בכספת, זה נקרא לכבד. אני לא יודע, עזוב.
מה זה נותן?
לממש ואהבת רעך כמוך, זה נקרא שכל הרצונות שלי, כל המחשבות שלי, הם תמיד לא בי אלא בזולת.
על זה אני בדיוק שואל.
בזה אני מחליף את תפיסת המציאות. אני פתאום מתחיל לשפוך את עצמי מחוץ לי. זה אני. אני כאילו נמצא לא בי, אלא מחוץ עלי. בכולם. אני פושט את עצמי, כאילו שופך את עצמי, על כולם, על כל האנושות, על כל הטבע, על כולם. שם נמצא מוח ולב שלי. אני לא קיים כאילו, רק קיים כדי שאני אעשה את הפעולה הזאת בלבד. זה הכל. נשארה במקום הנקודה שהיא עשתה את הפעולה. יצאתי מעצמי לגמרי. זהו.
אם, אפשר שואל?
כן.
עכשיו, אם, כשאנחנו מדברים על, על חברה חדשה, אז אתה מדבר על חברה שבה כל אדם יעשה כזה תהליך?
כן.
ביחס לאחרים?
כן.
אז על זה אני שואל. כן. לא בדיוק אני תופס את זה לגמרי, אבל נגיד שזה קורה, ה-X הזה שתיארת, אם הוא קורה.
כן.
איזה חברה הישגנו? מה הרווחנו מכל הסיפור?
זה נקרא חברה שחיה לפי החוק הערבות.
כן, מה זה נותן?
זה נקרא חברה שחיה כאיש אחד בלב אחד.
מה זה נותן? רגשית, מה זה נותן לאדם?
שהוא מרגיש את כולם כאחד. הוא מרגיש כי כל המציאות היא אחד. הוא מרגיש את עצמו במציאות אחרת. לא כמו שקודם הרגיש, שהוא והמציאות, אלא רק המציאות. ואז הוא מרגיש את המציאות הזאת כבורא, ככוח עליון, שהוא נמצא בו. מרגיש את עצמו בזה, בנצחיות, בשלמות, בעולם האחר, בעולם הבא נגיד. לזה אנחנו צריכים להגיע.
לא בדיוק הבנתי.
נו, אין, זה עניין רגשי, אי אפשר להעביר את זה בלי, בלי שתרגיש. בצורה ככה סכמטית קצת, ככה, בכמה מילים זה מה שאפשר להגיד. רוצים או לא רוצים, הטבע יחייב אותנו לזה להגיע. האלוקים שהוא בגימטרי הטבע, הוא יחייב אותנו על ידי מכות, אבל נצטרך. להגיע לאהבת הזולת, נצטרך. או שאנחנו נלך לפי תורת אברהם, כשאנחנו היהודים חייבים לחזור לזה, וגם כן להסביר ולספק את זה לכל האומות העולם, גם כדוגמה ממשית, אנחנו צריכים להיות מקום, מקור ארץ ישראל, שיתקשרו אלינו, שיגיעו אלינו, שיהיו מקושרים, שירגישו שמכאן יוצא האור. דבר השם מירושלים. זה חייב להיות כך. יהדות חייבת לתת ממש אור לכל העולם, היהדות הזאת, האמיתית, שיש לה פנימיות. וכל המנהגים, נו, נדבר עוד עליהם, עד כמה שהם צריכים להיות. אבל בכל זאת הם צריכים להיות רק כלפי היהודים, רק כלפי אלו שנמצאים בזה. מי שלא, לא. זה דבר החיצון.
יש לנו עוד דקה, אני חייב עוד שאלה קטנה. לסיכום, מה ההבדל בין חברה ישראלית שאין בה ואהבת לרעך כמוך, לבין חברה ישראלית בעוד איקס זמן, אם ניכנס לכזה תאריך, ויהיה לנו ואהבת לרעך כמוך? בהרגשה שלנו, מה ההבדל?
בהרגשה אני לא יודע. מה זה בהרגשה? בעיניי...
איך החיים מורגשים?
בעיניי זה לא חברה ישראלית. בעיניי מי שלא משתוקק לואהבת לרעך כמוך, הוא לא נקרא יהודי, הוא לא נקרא ישראל, הוא לא לזה. כי לפי העיקרון הזה אנחנו נבדלים מכל הבבלים, זאת אומרת מכל האומות העולם. אם לא, אז אתה כמוהם. יש לך בפנים איזשהו גרעין שפעם היית בזה ואתה חייב להתעורר, אבל תכלס לעת אתה, אתה כמוהם. אפילו לא נקרא ישראל שבגלות. כי ישראל שבגלות זה שמרגיש שהוא בגלות, שרוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך ולא יכול. שאומות העולם מחזיקים אותו ולא נותנים לו להיות ישראל.
אני חייב לשאול, למה הוא כל כך רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך? זה מה שאני לא תופס.
מי?
למה?
הישראל?
הישראל הזה, למה?
כי התחיל להבין שזה דבר מיוחד. זה דבר גבוה. למעלה מבימיות הזאת של העולם הזה. משתוקק להיות אדם, הדומה לבורא. משתוקק להבין בשביל מה הוא חי. מתם בחיים. שהיא לא להישאר בצורה הבימית.
טוב, הזמן שלנו נגמר, אתה משאיר אותנו עם סקרנות להמשך, אני רואה.
נתנו לנו בחסד גדול לראות שאנחנו לא נצחים, שאנחנו מתים. אם זה היה לנו עוד יותר כל כך קשה להגיע לקיום הכלל הזה. טוב, נמשיך הלאה.
נמשיך. תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן. תודה ניצה מזוז, תודה גם לכם. עד הפעם הבאה, שיהיה לנו כל טוב, להתראות.